ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידם כמנשה הבכור. ויוסף אחר כך אומר לאביו, לא חיין אבי, כי זה הבכור שים ימינך על ראשו, וימאן אבי, והיום גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים. מה זה? שמאפרים יצא יהושע, יהושע שמסר לנו את כל התורה, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה לי יהושע, יהושע הנחיל לנו את ארץ ישראל. ממנשה גם כן יצא גדעון, זה גם כן חשוב, יושיע את ישראל, אבל זה לא באותה מדרגה כמו יהושע. גם גדעון היה שופט, אבל לא במדרגה של יהושע. אז אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. התפרסם בכל העולם הנס של שמש בגבעון דום, יערוך בעמק איילון. אז לכן יעקב עושה את אפרים לפני מנשה. רש"י אומר שאפרים גם היה לומד תורה אצל יעקב אבינו. הוא זה שיגיד ליוסף שיעקב חולה, ויגיד ליעקב שיוסף בא לבקר אותו. הוא היה רגיל אצל יעקב אבינו. מנשה לא היה כל כך רגיל אצל יעקב אבינו. שאפרים היה יושב ולומד תורה יותר ממנשה. מנשה היה עוסק יותר בצורכי הממלכה, הוא האיש אשר על בית יוסף, כשצריך לטפל באחים, אבל כנראה לא רק באחים, גם בדברים אחרים הוא האיש על בית יוסף ומטפל. אז צריך לדעת שהמלך, כמה שמלך זה חשוב, אבל תמיד חכם עדיף על מלך. אז יעקב יותר מכבד את התלמיד חכם, את אפרים, שהוא עוסק בתורה, משת מנשה שהוא עוסק במלכות. אמנם בפרסיה הדין הוא שמלך עדיף על תלמיד חכם. גם תלמיד חכם צריך להישמע למלך, לקום לפני המלך והכל, אבל בצנעה אומרת הגמרא שאדרבה, שבצנעה טוב שמלך יקום לפני התלמיד חכם, כמו שהיה עושה יהושפט, שהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסאו ואומר רבי רבי, מורי מורי, כי מצד עצמו התלמיד חכם יותר חשוב. והתורה היא עיקר קיומו של עם ישראל, היא עיקר קיומו של העולם. מצד ההנהגה החיצונית צריך שיהיה כפיפות למלך, צריך שהמלך יהיה על כל האחרים, אבל בפנימיות באמת התלמיד חכם יותר חשוב מן המלך. הגמרא אומרת שאם שניהם שבויים אצל הגויים, צריך לפתות את התלמיד חכם לפני המלך. למה? מפני שמלך, אם לא יהיה המלך הזה, יהיה מלך אחר, כל ישראל ראויים למלכות. תלמיד חכם אין לנו כיצא בו, גם יש עוד תלמידי חכמים ברוך השם, אבל התורה של זה אין למישהו אחר. כל תלמיד חכם הוא בריאה בפני עצמה. מה שאין כן מלך, אם לא יהיה המלך הזה, יהיה מישהו אחר מלך. אז לכן צריך לפדות את התלמיד חכם לפני המלך. אז לכן יעקב אבינו מקדים את אפרים. אפרים הוא איש התורה יותר, מנשה איש המלכות יותר. הברייתא אומרת שמלך צריך 30 מעלות, התורה צריכה 48 מעלות. המעלות של המלך קל יחסית לרכוש אותם, מעלות של התלמיד חכם צריך לעבוד קשה בשביל לרכוש אותם. אז התלמיד חכם הוא יותר גדול מהמלך. כשמשה עומד להיפרד מעם ישראל, הוא אומר לו יהושע, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר השם נותן להם. אתה תבוא את העם הזה, כלומר אתה תבוא עם העם הזה. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, כי אתה תביא את העם הזה. מה ההבדל? אומרת הגמרא, אתה תבוא את העם הזה, זאת אומרת, אתה והזקנים שבדור עמך. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תביא את העם הזה, טול מקל ואכל קודקודם. זאת אומרת, אתה לא צריך לשאול את הזקנים, אתה המנהיג, אתה המלך, אתה כופה את דעתך. אז ככה לומדים, כאילו משה רבינו טעה בזה מה שאמר ליהושע. והקדוש ברוך הוא אומר את האמת, ואני רוצה לומר שמשה רבינו לא טעה חס ושלום, אלא הם דיברו על שתי הבחינות של יהושע. יהושע יש לו מצד אחד התפקיד, כמו שדיברנו, להנחיל את התורה לישראל, הוא ראש הסנהדרין, ומצד שני הוא גם המלך שצריך לכבוש את ארץ ישראל, לחלק אותה לבני ישראל. אז בתור ראש הסנהדרין זה אתה והזקנים ממך, אין לך יותר כוח מאשר בשאר החכמים. אם תהיה מחלוקת בינך ובין אלעזר, אם רוב הסנהדרין יגידו כמוך, אז הלכה כמוך, אם רוב הסנהדרין יגידו כמו אלעזר, הלכה כמו אלעזר. ומה שנוגע לכיבוש הארץ, בזה אתה המפקד העליון, אתה הפוסק, אין מי שיכול לחלוק עליך. אז הקדוש ברוך הוא ומשה, כל אחד דיבר על בחינה אחרת של יהושע. לא שיש מחלוקת שהקדוש ברוך הוא תיקן שמשה טעה, אלא כל אחד מהם דיבר על בחינה אחרת של יהושע. יהושע הוא המפקד העליון, יהושע הוא ראש הסנהדרין, אבל בתור ראש הסנהדרין הוא צריך את הסכמת כל הסנהדרין, או רוב הסנהדרין, הוא לא יכול לפעול על דעת עצמו לבד. שיש לו גם דין מלך, רואים שהיה לו מעין דין מלך, כמו שהציווי של הקהל את העם, נאמר בהתחלה ליהושע, מפני שהוא המלך, אז הוא לראשונה צריך לקיים את המצווה של הקהל. אחר כך המנהיגים שאחריו, אבל הוא ראשון שצריך לקיים את המצווה של הקהל. הוא לא הוריש את המלכות למשפחתו, אבל הוא היה מעין מלך. יש פסוק בדברי הימים, כתוב שם, ובימי שאול עשו מלחמה, אז אומרים חז"ל, ובימי שאול שם אין הכוונה לשאול המלך, אלא הכוונה ליהושע. אז למה הוא נקרא שם שאול, שהמלכות שאולה בידו, שהוא זמנית הוא המלך, זה לא מלוכה תורשתית, אבל זמנית הוא המלך, כל זמן שהוא חי הוא המלך. אבל הדברים האלה הם גם הניסיון. כמו שיוסף חושב שצריך להקטים את מנשה, מפני שיוסף הבין מאוד את הצורך במלכות, רק יעקב אומר לו שבכל זאת התורה עדיפה מהמלכות. אז יוסף הצדיק כמובן מבין את זה שהתורה עדיפה מהמלכות. אבל אחר כך במלך שיצא מאפרים, אז כבר באה הטעות הזאת לביטוי מעשי. ירבעם חושש לגורל המלכות שלו, הוא אומר, אם יעלה העם הזה את ירושלים לעשות זבחים מנחה בית השם בירושלים, ושב לב העם הזה לאדוניהם אל רחבעם מלך יהודה, והרגוני ושבו אל רחבעם מלך יהודה. אז בגלל החשש הזה הוא מעמיד שני עגלי זהב. ואומר, רב לכם מעלות ירושלים, אלה אליך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים. אז הוא מבטל את המצווה של עלייה לרגל, עושה מרכזים מתחרים לירושלים, גורר את ישראל לעבירות חמורות מאוד. אפילו עיבור השנה הוא עושה אחרת מהסנהדרין בירושלים, מפני שהוא לא רוצה לקבל את המרכזיות של ירושלים, את המרכזיות של רחבעם מלך יהודה. אז הוא מודאג למלכות שלו, אז בשביל לשמור על המלכות שלו הוא מוכן להחטיא את ישראל בעבירות חמורות. ודאי, הקדוש ברוך הוא, אילו ירבעם לא היה חוטא, היו עולים לירושלים, הקדוש ברוך הוא היה דואג שלא יהרגו את ירבעם, הקדוש ברוך הוא הרי הבטיח לירבעם מלכות, ודאי לא היה יוצא מכשול. אבל ירובעם מודאג, בדרך הטבע הוא רואה סכנה למלכות, אם יעלו לירושלים. בשביל לשמוע על המלכות הוא מוותר על התורה. חוטא ומחטיא את ישראל, ומגיע למדרגה שאחד מאלה שאין להם חלק לעולם הבא. הכל מפני העדיפות שהוא נותן למלכות על התורה. גם ממנשה יצאו מלכים רשעים, אבל מאפרים יצאו שני מלכים, ירבעם ואחר כך אחאב, שאין להם חלק בעולם הבא. מתחילה, הרי ירבעם היה דווקא, חסיד, הוא הוכיח את שלמה. הגמרא אומרת, מפני מה זכה ירבעם למלכות? מפני שהוא הוכיח את שלמה. מפני מה נענש? מפני שהוכיח אותו בפרסיה. היה צריך לשמור על הכבוד של שלמה, לא להוכיח אותו בפרסיה. אבל הוא נלחם על כבוד שמיים בהתחלה. אלא עכשיו, כשהוא מלך, הניסיון גדול מדי בשבילו. עכשיו הוא דואג פתאום את המלכות שלו יותר מאשר לכבוד שמיים. כל זמן ששלמה היה חי, הרי האומות המתוקנות הכירו את מלכות שלמה עדיפה על מלכותם, כמו שמלכת שבא אמרה, ששמעתי ולא האמנתי לדברים עד השבתי ותראה עיניי עיניי. הם כולם הביאו מנחה לשלמה, כמו שמבואר בתנ"ך. אבל אחרי שלמה התפלגה המלכות. זה היה התחלת החורבן, הפילוג של המלכות. אם ירבעם לא חטא, זה לא היה התחלת החורבן. מפני שירבעם החטיא את ישראל, אז זה התחיל מזה החורבן, כפי שאמר לו הנביא אחיה השילוני, שהסוף יש ילכו לגלות. צריך עיון. ידוע שאנחנו חייבים לקבל, חייבים במוראה של מלכות, חייבים להתפלל לשלומה של מלכות. אבל אני רוצה לומר, אני לא יודע אם אני צודק, אבל אולי, שמה שאנחנו חייבים בשלומה של מלכות, בכבוד המלכות, זה שהמלך הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. גם הגויים, גם אלה שעובדי עבודה זרה, האמינו שיש אלוקות. והאמינו שהמשיח, שהמלך פועל מטעם האלוקות איכשהו. האמינו בכל מיני עבודות זרות, אבל הגמרא אומרת שהיו מאמינים בהשם בתור אלוקא דאלוהי, בתור אלוקי כל האלוהים. אז ראו במלך נציג של מלכות שמיים. ואז צריך לכבד אותו, הוא נציג של מלכות שמיים. אבל אם מלכות בכלל לא מאמינה בקדוש ברוך הוא, כמו המלכות הרוסית, שלא האמינה בכלל, אני לא יודע אם שם יש דין לכבד את המלכות, היא לא נציגת הקדוש ברוך הוא. אני אומר משל, הפרלמנט באנגליה מצביע בעד ממשלה, בחר ממשלה, הצביע בעדה, אז הממשלה היא ממשלת הוד מלכותו. מה שהממשלה פועלת, פועלת בשם הוד מלכותו. אם בממשל יש שר הבריאות, אז הוא שר הבריאות של עוד מלכותו. אם שר הבריאות ממנה את פלוני לפעול בעיר ליברפול, אז הוא שליח עוד מלכותו לעיר ליברפול. אבל מה יהיה אם אותו שליח יתחיל לתקן תקנות, ואומר, אני מתקן תקנות, אבל לא מטעם המלך, אני מתקן אותם מטעם עצמי. אז אין שום ערך לתקנות שלו, יש לו כל הסמכויות, כל עוד הוא פועל מטעם המלך. כשהוא לא פועל מטעם המלך, אז אין שום משקל לתקנות שלו. אם מלכות פועלת, אבל לא מטעם הקדוש ברוך הוא, אז אין משקל למה שהיא עושה. מה שמלכות יש לה משקל כשהיא פועלת מטעם הקדוש ברוך הוא. וירבעם היה חסר לו הכפיפות הזאת, נכון שהוא לא כפר לגמרי בתורה חסר שם, אבל בכל זאת כוחה של מלכות נובע מזה שהיא נציגת הקדוש ברוך הוא בעולם, ואם היא לא נציגת הקדוש ברוך הוא אין לה כוח. אבל צריך לזכור שמלכות ירבעם בכל זאת לא עבדו עבודה זרה ממש, למרות שזה נקרא עבודה זרה, מפני שהקימו מקומות מקבילים לירושלים והעמידו צורות, עגלים, אבל למעשה הם מכירים בקדוש ברוך הוא, הם מדברים על יציאת מצרים אשר העלוך מארץ מצרים, רק רוצים שהעגלים יסמלו את הקדוש ברוך הוא, הם לא היו עובדי עבודה זרה ממש, מי שכן עבד עבודה זרה ממש אחר כך זה היה בית אחאב, בית עמרי, שהם עבדו עבודה זרה ממש, עבדו לבעל, אבל רוב מלכות ישראל לא היו עבדי עבודה זרה ממש. אלא מפני שמרדו בירושלים, בסופו של דבר זה מביא גם לעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. אבל ההתחלה לא הייתה כפירה בקדוש ברוך הוא באמת, אלא שהעדיפו לדאוג למלכות שלהם על כבוד התורה, על מה שהתורה דורשת לעלות לרגל לירושלים ולא למקומות אחרים. הביא בסוף לחורבן שבגללו אנחנו צמים בעשרה בטבת, צום גדליה, 17 בתמוז ובעיקר 9 באב, הכל תוצאה מהמלכות הזאת של ירבעם שהשפיעה במשך הזמן גם על יהודה. חשבתי בבית שני, גם כן נחרב הבית ב9 באב, כמו בחורבן ראשון. המצור על ירושלים בבית שני החל לא כמו בבית ראשון. בבית ראשון המצור ירושלים התחיל ב9 בתמוז, ובבית שני התחיל ב17 בתמוז. אז אנחנו צמים ב17 בתמוז, לא ב9 בו. למה? מפני שחורבן שני עדיף לנו, כך אומרת הגמרא. אז למה, זה הבקעת, זה לא התחלת המצור, זה הבקעת העיר. הבקעת העיר בבית ראשון הייתה ב9 בתמוז, ובבית שני ב17 בתמוז הובקעה העיר. אז אנחנו שמים ב17 בתמוז, לא ב9 בתמוז, מפני שחורבן שני עדיף לנו. זה מוצא על התחלת המצור על ירושלים, לא נזכר לנו באיזה יום הייתה התחלת המצור בבית שני. בבית ראשון הייתה התחלת המצור בעשרה בטבת, אז אנחנו צמים בעשרה בטבת. למה לא החליפו את עשרה בטבת על יום התחלת המצור בבית שני, כמו שהחליפו את יום הבקעת העיר מיום ההבקעה של בית ראשון ליום ההבקעה של בית שני? אז היו צריכים גם לכאורה להחליף את יום התחלת המצור מהתחלת המצור של בית ראשון להתחלת המצור של בית שני, ולא עשו כך, השאירו את עשרה בטבת ליום הצום על התחלת המצור. אז כנראה שאתה מפני של עשרה בטבת הייתה נבואה מיוחדת ביחזקאל הנביא, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל על ירושלים. זה בעשרה בטבת, שמח מלך בבל על ירושלים. אז אחרי שהשם אמר, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, אז לא רצו, לא יכלו להחליף על יום אחר. נשאר לנו עשרה בטבת כיום מצום על התחלת המצור על ירושלים. הרי אברהם אומר חידוש גדול, הרמב״ם לא מסכים איתו, הרמב״ם לא פוסק כך, אבל אברהם אומר שאילו היה יכול להיות עשרה בטבת חל בשבת, אז היינו צריכים לצום בשבת. כמו שביום כיפור אנחנו צמים גם אם זה שבת, היינו צריכים גם בעשרה בטבת לצום גם אם זה שבת. ביום כיפור כתוב בעצם היום הזה ובעשרה בטבת כתוב בעצם היום הזה. אלא בלוח שלנו לא יכול עשרה בטבת אף פעם לחול בשבת. אבל אחרת היינו צריכים לצום בשבת. הרב מבריסק אומר שהטעם הוא שבצומות הרים כתוב צום החמישי וצום השביעי, אז העיקר שהצום יהיה בחודש החמישי ובחודש השביעי. אבל כאן כתוב, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, אז אי אפשר לדחות את זה גם אם זה חל בשבת. כל פעם הרמב״ם לא פוסק, הרמב״ם פוסק שאם היה עשרה בטבת חל בשבת, אז לא היינו צמים בשבת. היינו דוחים את זה ליום ראשון, אבל כל פעם רואים את החומרה המיוחדת של עשרה בטבת, התחלת המצור על ירושלים. חשבתי, אבל אני לא אומר את חסו שום להלכה למעשה, חשבתי שלכאורה היה צריך להיות שבערב עשרה בטבת במנחה לא יאמרו תחנון, וכן בערב שער עצמות. למה? כי הרי הלכה אצלנו שלשם המת לא חשינו, לשם הימות חשינו, כלומר, מה יקרה, אתה לא יודע מה יקרה. אז בתשעה בטבת אתה עוד לא יודע, מחר יהיה צום או מחר יהיה יום טוב. אז היה צריך מספק, לא למה תחנון, אבל הלכה לא כך, הלכה שכן צריך למה תחנון. בינתיים הוא בחזקת צום, אנחנו מקווים ליום שהוא יהיה ליום טוב, אבל בינתיים הוא בחזקת צום. הנביא אומר, צום החמישי וצום השביעי וצום, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה ששון ושמחה ומועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. למה הנביא תולה את זה דווקא והאמת והשלום אהבו? יש תרי"ג מצוות, אז למה הנביא תולה את זה דווקא בוהאמת והשלום אהבו? אולי מותר להסביר על פי מה שאומר מסילת ישרים. מסילת ישרים היה אומר שסוף החורבן הראשון היה על ידי מידת חסידות שלו במקומה. מה יש? הזהירו את גדליה שישמעאל בן נתניה בא להרוג אותו, הוא לא רצה לקבל לשון הרע, וזה מוצדק, אסור לקבל לשון הרע, אבל היה צריך לנקוט אמצעי זהירות בכל זאת. למי חשמי ביי, היה צריך לנקוט אמצעי זהירות נגד ישמעאל, והוא לא נקט אמצעי זהירות, וזה גרם לכל האסון של צום גדליה. חורבן שני גם כן על ידי חסידות שלו במקומה, שרבי זכריה בן אבקולס לא רצה להרוג את פר קמצא, ושיבואו לטעויות, וגם לא רצה להקריב את הקורבן של הקיסר, כי יבואו להגיד שמותר להקריב בעל מום, אז גרם לחורבן שבר קמצא יוצ'ין את הקיסר ונהיה חורבן. אז גם זאת הייתה חסידות שלו במקום. אז יוצא שגמר חורבן ראשון היה שהעדיפו את השלום על האמת, וחורבן שני היה שהעדיפו את האמת על השלום. אז הנביא אומר שרק אם תדעו לאזן מתי להשתמש במידת האמת ומתי להשתמש במידת השלום, אז צום הרביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי יהיו לששון ולשמחה ומועדים טובים, אם רב ימינו אומר.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.